רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. מאזינים לתוכנית קסם עולמי, מסעות מהכורסה, בהגשת חווה דורני.
כמו הצועני מסתובב לי בעולם, והעולם כולו ביתי. כמו הצועני מסתובב לי בעולם, והשירים בנשמתי. כמו הצועני, השירים.
ערב טוב, מאזינים ומאזינות יקרים. בכל פעם שאתם שומעים את הצלילים הללו, אתם יודעים שאנחנו יוצאים למסע וירטואלי מרתק, צבעוני ומלא השראה. שמי חווה דורני, כמו שרבים מכנים אותי חווה חוויה. אני מגישה לכם את התוכנית קסם עולמי מסעות מהקורסה. אנחנו נצא בכל שבוע למסע אחר, למדינה רחוקה, תרבות ייחודית או המרתק. אז מה מחכה לנו? בכל פרק נשלב בין ידע והשראה, המלצות פרקטיות, איפה לבקר, מה לראות, איפה לאכול ולבלות, או סיפורים וחוויות מהשטח, גם תובנות תרבותיות מרתקות שיעשירו כל מאזין. תתכוננו לשעה של הרפתקאות, תגליות, צבעים, אנחנו נהיה הדרכון הקולי שלכם לעולם. אז כמו שאמרתי, אני חווה דורני, אני מורה דרך ותיקה בישראל, אני מדריכת טיולים ברחבי העולם, מרצה וחוקרת תרבויות, היסטוריה, אומנות ומוזיקה, בעלת תארים BA ו-MA במדעי החברה והרוח. במיוחד, אני מתרכזת בחקר תרבויות, שזה מאוד מעניין אותי. אני עוסקת בתחום הזה כבר יותר מ-20 שנה, אני משתדלת לחבר את בין הידע שלי מהשטח לבין החוויה האישית, והופכת אותם לתוכן נגיש, חי ונושם. ואני אוהבת מאוד לצטט את הפילוסוף סנט אוגוסטינוס מהמאה הרביעית שאמר, העולם הוא ספר ואלו שאינם מטיילים בו קוראים רק דף אחד. בכל יום שלישי בשעה 6 אני כאן איתכם, לא כדי רק ללמוד, אלא כדי לטייל מהקורסה כשם התוכנית. וואו, אני ממש מתרגשת, בגלל החגים הייתה לנו הפסקה, מה זה ארוכה בשידורים, ולכן אני מתרגשת שוב כמו בהתחלה. איתנו בשידור הטכנאי אבנר, שמוודא שהעולם באמת מגיע עד אליכם הביתה. אל תשכחו לבקר בעמוד הפייסבוק שלי, חווה דורני, חווה חוויה. אנו עשו לי עוקב ולייק, וכתבו לי על מדינות, תרבויות או תופעות תרבותיות שהייתם רוצים לשמוע עליהן, ואולי הן תהיינה, יהיו בפרק הבא. וכמובן, אל תפספסו את פינת הטיול השבועית שלנו 5 דקות לפני סיום התוכנית, והפעם בפינת הטיול השבועית אנחנו נדבר על מקום בישראל בעקבות מה שנספר על השכונה המסוימת במדינה שהיום אנחנו נתארח בה. אני מאמינה שהידע שצוברים ברגליים ובעיניים, את זה צריך לתרגם לשפת הרדיו, כדי לעורר סקרנות, השראה וחשק לצאת ולגלות את העולם. אז תתרווחו בקורסה, פיתחו את הראש והלב, כי קסם עולמי מסעות מהקורסה יוצאת לדרך.
עכשיו בשידור חי, קסם עולמי, מסעות מהקורסה, בהגשת חווה דורני.
טוב, ברוכים הבאים לתוכנית, בנצא למסע קסום אל העיר המפורסמת בעולם, לונדון. העיר שמלאה בהיסטוריה, תרבות, סגנון חיים וביקורים מכל רחבי הגלובוס. אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל לונדון זו נחשבת העיר המתוירת ביותר מכל העולם מגיעים אליה. תשמעו בה את כל השפות שאתם יכולים לעלות על דעתכם. בשעה הזו שאנחנו נבקר בלונדון, אנחנו נחקור את המקומות האיקוניים של העיר. נצלול לעולמם של התושבים, נגלה איך לונדון מצליחה לשלב בין עבר עשיר לבין חדשנות מתמדת. לונדון היא לא רק הביג בן, שגם עליו נדבר, לא רק נהר התמזה, היא עיר שבה כל פינה מספרת סיפור, וכל רחוב מציע חוויות חדשות ומרגשות. נפגוש גם את האתרים המעניינים, נתוודע לסצנה הקולינרית. ברור, אנחנו צריכים לדעת לאן ללכת לאכול, ואפילו נדבר על כיצד העיר השפיע על התרבות הגלובלית. אם אי פעם רציתם לבקר בה, או פשוט לחוות את האווירה שלה מבלי לקום מהכיסא, הגעתם למקום הנכון. אז תכינו את עצמכם לצליל של חצוצרת הביג בן, לצבעים המגוונים של שוק בורו, ולרוח הבריטית שמרקיעה את כל העיר. כל זה ועוד בשעה הקרובה איתנו כאן ברדיו סול, הרדיו האינטרנטי שלכם. בואו נצא יחד למסע לונדוני. ואני רוצה להשמיע לכם את השיר של חווה אלברשטיין, השיר, הכותרת שלו זה לונדון לא מחכה לי, אבל כן, לונדון כן מחכה לנו, כי אנחנו הולכים לדבר על לונדון. בבקשה.
אני לא רוצה, אתה לא אהבו אותי, הלאה. שיש לי יש לי יום בקשר ללונדון לונדון לא מחכה לי גם שם ליד לבד גם שם ליד לבד אולי זה כבר לכל החיים להיות לבד אבל בלונדון יש יותר בלונדון, טלוויזיה מצוינת, בלונדון אנשים יותר אדיבים, כך שהייאוש נעשה יותר נוח. אתה מבין, אם למות כמו כלבה, אז לפחות שהטלוויזיה תהיה טלוויזיה. יש לי אשליות בקשר ללונדון לונדון לא מחכה לי גם שם יהיה לבד אולי זה כבר לכל החיים להיות לבד
כן, לונדון היא עיר הבירה של אנגליה. אנגליה היא חלק מבריטניה, הממלכה המאוחדת. ולונדון עיר הבירה, כמו שאמרנו, ראש העיר של לונדון זה סדיק קאן, שכמו שאתם יודעים, במקור הוא מאפגניסטן. לונדון, יסדו את לונדון, בוא נאמר, במאה הראשונה לספירה, על ידי הרומאים כמובן. השטח של לונדון הוא פי 16 מירושלים. אתם יודעים שהעיר הגדולה ביותר במדינת ישראל זה ירושלים. לונדון גדולה ממנה פי 16 והיא ענקית מה שנקרא. 1,579 קילומטר מרובע. האוכלוסיית בריטניה, 66 מיליון. לונדון, 8.9 מיליון. במטרופולין של לונדון זה 15 מיליון, אבל אנחנו הולכים לדבר רק על לונדון. אבל בעיקרון שתדעו, בריטניה המאוחדת מורכבת מאנגליה, מוולס, מסקוטלנד ומצפון אירלנד. אלה ארבעה חבלים שמצוינים בדגל הבריטי. ברוכים הבאים ללונדון, העיר שבה ההיסטוריה והעתיד צועדים יד ביד. אנחנו נוחתים היום בעיר שלפי דעתי אחת הערים המסקרנות, המרגשות והאלגנטיות ביותר בעולם. עיר של מלכים, עיר של מוזיקה, עיר של ערפל, היום פחות ערפל, אבל ערפל ותיאטרון, אתם יודעים, התיאטרון בלונדון מאוד 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 מבוקש, עיר של מסורת עתיקה ומודרניות נועזת, ונדבר גם על זה, וכדי להבין את לונדון באמת, צריך להתחיל מהלב הפועם של הממלכה כולה. ומה זה הלב הפועם? כמובן, משפחת המלוכה הבריטית. משפחת המלוכה הבריטית היא הסמל למסורת וליציבות מבחינת הבריטים, כמובן. אפשר לתאר את לונדון בין משפחת המלוכה? לפי האנגלים, זה תה בלי חלב. אוקיי? בסדר, זה מה שהם חושבים. במרכז היום של משפחת המלוכה עומד המלך צ'רלס, שהיה כל הזמן הנסיך צ'רלס, כבר 70 ומשהו שנה, אתם זוכרים כל הזמן, אני עד היום לפעמים טועה וקוראת לו הנסיך צ'רלס, אז המלך צ'רלס שחיכה כל כך הרבה שנים להיות מלך, אחרי שאימא שלו, המלכה אליזבת, הייתה המלכה שישבה הכי הרבה שנים על כס המלוכה באנגליה, אז המלך צ'רלס ירש את הכתר אחרי עשרות שנים, אחרי, כמובן, אחרי שאימא שלו שלטה ביד יציבה ובכן, בחינניות שאין שני לה, בכל פעם שמתרחשת חתונה מלכותית או חגיגת יובל, כל המדינה, כל בריטניה, במיוחד לונדון, לובשת חג, הרחובות מתמלאים בדגלים, והעם הבריטי מגלה שוב כמה רגש וכמה קסם יש במלוכה הזאת. ועכשיו אני אראה לכם תמונה של משפחת המלוכה, שהם מסתכלים באחד המצעדים שמראים את ה... כנראה באיזשהו חג מיוחד, וכאן, כמו שאתם רואים, יש לנו את המלכה אליזבת, ואת הנסיך צ'ארלס, שהוא עדיין הנסיך, ואת כל משפחת המלוכה, כמובן הנסיך פיליפ, שהיה עדיין בחיים. הארמון הרשמי שהתמונה מצולמת עליה, כמו שראיתם, זה ארמון בקינגהם, שכולנו מכירים אותו. הוא לא רק מקום מגורים, ארמון בקינגהם, הוא סמל לאומי. ארמון בקינגהם הוא אחד הארמונות המפורסמים בעולם, בית מגוריהם הרשמי של המלכה והמלך הבריטים, ובוא נאמר שהוא משמש גם כמקום העבודה הרשמי ומארח אירועים ממלכתיים. הארמון נבנה במאה ה-18 על ידי הדוכס מבקינגהם, והפך לארמון מגורים רשמי של המלוכה הבריטית רק במאה ה-19. הארמון עבר הרחבות, שיפוצים רבים, ולאורך השנים, והיום הוא אחד האתרים התיירותיים הפופולריים ביותר בלונדון. אלפי מבקרים מגיעים מדי יום כדי לראות את טקס חילופי המשמר. בואו אני אראה לכם סרטון קצר שאני, הטקס חילופי המשמר מתקיים בדיוק צבעים מרשים להפלי. הוא כל כך מעונב, הוא כל כך מדויק, הוא כל כך לא נתון לספונטניות, שזה פשוט מדהים. הנה, תראו סרטון שאני צילמתי עם, יחד עם המוזיקה המיוחדת של ה... בואו נראה את הסרטון הקצר. אוקיי, אבל די בארמון, בואו נצא לרחובות, נרגיש את לונדון החיה, זו של האנשים, הקולות והטעמים. נתחיל כמובן במקום מאוד חשוב, כנסיית וסטמינסטר, כנסייה גותית מרשימה שמשמשת כמקום שבו מכתירים את המלכים הבריטים, וגם מקום קבורתם של המלכים, של המלכות והאישים החשובים ביותר. כנסיית וסטמינסטר הוקמה במאה ה-11 והייתה מרכז דתי ופוליטי חשוב במשך מאות שנים. הכנסייה עברה הרחבות, שיפוצים רבים לאורך השנים. היום היא אחת האטרקציות התיירותיות הפופולריות ביותר בלונדון. נערכות שם חתונות מלכותיות, כמו חתונה של הנסיך וויליאם וקייט, וגם הלוויות, כמו של הנסיך פיליפ והמלכה אליזבת. דרך אגב, יש איזושהי סברה, כי הנסיכה דיאנה והנסיך, כשהוא היה נסיך, נסיך צ'ארלס, לא התחתנו בכנסיית וסטמינסטר, ויש איזושהי השערה שרק בגלל שהם לא התחתנו בכנסייה הזו, הניסויים שלהם לא ממש הצליחו בהמשך. ככה הבריטים אומרים. אבל אנחנו נתקדם. אני לא ידעתי שאייל גולן יש לו שיר על לונדון. זה פשוט הפתיע אותי כשעשיתי את המחקר לקראת התוכנית הזו, גיליתי שיר של אייל גולן על לונדון, ואני רוצה להשמיע לכם אותו, בבקשה.
הבוקר את מתחיל כאן לעלות, מרגיש לי שבחוץ בקושי שבע מעלות, אבל זה בסדר, כי את איתי עכשיו. את אומרת לי אולי קפה של בוקר בשדרה, ברוח הקרה יוצאים לעיר האפורה, עצים בשלכת, אני ואת עכשיו. וכמה אנשים ברחוב, מבין כולם רק את עושה לי טוב. אני ואת לאט עולים על אוטובוס אדום, למי אכפת, נוסעים לשום מקום. ושוב אותו חיוך מוכר, אני יודע הכל יהיה בסדר, תגידי מה איתך, זה בגללי שסתם את מחייכת. תיזהרי שלא ליפול כמו משוגע איתך, תמיד רצים בגשם, אני אוהב אותך ולא אתן לך אף פעם ללכת. הערב שוב יורד על השעון, זה סוף דצמבר, האורות דולקים בכל מקום, העיר מקושטת, אני איתך עכשיו. ואת לוחשת לי עכשיו על כמה טוב את מרגישה ביחד ניכנס אל השנה החדשה בשקט בשקט נדלק לו עוד כוחה וכמה אנשים בחום מבין כולם רק את עושה לי טוב אני ואת עכשיו שותים חצי
ומי אייל גולן ששר שיר על לונדון אנחנו עוברים למקום שהצעירים במיוחד אוהבים אותו כיכר פיקדילי, גם סוהו שנמצא ליד, אבל כיכר פיקדילי זה הלב הפועם של הבילויים בלונדון. אחת הנקודות המזוהות ביותר עם לונדון. שלטי נאון, נאון עצומים, אין מצב שאתם לא הולכים לבקר שם, כל מי שמגיע ללונדון חייב לעבור משם. שלטי נאון עצומים, פסל המלאך הקטן במרכז והמוני אנשים מכל העולם, זה מקום שמרגיש כמו ניו יורק של אירופה. אבל שתבינו, אנחנו מדברים, אין תייר שלא מגיע למקום הפופולרי הזה שבלילה, בלילה נראה כמו הטיימס סקוויר של ניו יורק, הוא פשוט מאיר בצורה מדהימה, שלטי נאון והצבעים והאנשים, זה פשוט תענוג בלילה, גם ביום כמובן, אבל לפי דעתי בלילה הוא מאוד מעניין. בסמוך עליו יש שכונה קטנה, שקוראים לה סוהו. סוהו נחשבת מרכז חיי הלילה עם הברים האופנתיים, מסעדות מעולות ותיאטראות, בתי תיאטרון שמעלים מצגות מהשורה הראשונה של הווסט אנד. רובע סוהו הוא רובע תוסס, הוא מפורסם בחיי הלילה שלו, בתיאטראות, מסעדות ובוטיקים. מקום מצוין לחוות את הצד הבוהמי של לונדון. הבוהמי, אני מתכוונת, גם יש שם את סצנת הלהטאבים, יש שם סצנה, פשוט מקום שאתם בלילה תענוג להגיע לשם, במיוחד לצעירים שבינינו. סוהו, אני חייבת להגיד לכם שסוהו היה בעבר אזור חקלאי, אך במאה ה-18 הוא הפך לאזור מגורים פופולרי עבור אומנים ובוהמיאנים. היום סוהו הוא אחד הרובעים היקרים והתוססים ביותר בלונדון. אם תגיעו בערב, תשמעו את המוזיקה נוזלת מהחלונות, תרגישו את האנרגיה. זוהי לונדון שלא הולכת לישון. נעבור עכשיו לעוד מקום שאני בהחלט, בהחלט ממליצה לבקר בו. קובנט גרדן, אני חושבת שכולכם שמעתם על קובנט גרדן, ואם לא, אז עכשיו אתם תשמעו. קובנט גרדן נקרא נשמתה האמנותית של לונדון. כיכר יפהפייה שבמקור שימשה כשוק סיטונאי לפירות וירקות. היום זהו אזור תוסס ומלא באומנים שמופיעים ברחוב, פסלים חיים, שווקים צבעוניים ובתי קפה קטנים, עם ניחוח טרי של קפה, עם ניחוח של קפה טרי ועוגיות חמאה. השוק הזה הוקם במאה ה-17, היה מרכז לסחר פירות וירקות. עם השנים, השוק התפתח והפך למרכז תרבותי עם הופעות רחוב, מסעדות, בתי קפה. כאן תרגישו את הצד היצירתי הבלתי רשמי של העיר. השוק ססגוני ורועש מציע מגוון רחב של מוצרים, החל ממזון, אומנות ועד לבגדים ותכשיטים. יש כאן מופעי רחוב ליצנים, קוסמים, להטוטנים וזמרים. השוק הוא מקום מצוין לחוות את האווירה התוססת של לונדון. ואם תעמדו כמה דקות ותקשיבו סביבכם, איך מתחלפים עשרות מבטאים, אנגלית, צרפתית, איטלקית וגם עברית, אתם תשמעו גם עברית. קובנט גרדן הוא מקום מאוד מאוד מיוחד. בקובנט גרדן, אני חייבת לספר, אתם רואים שם, אני מצולמת בתמונה הזו שם באמצע, די בקטן, אבל אני חושבת שרואים אותי. בקובנט גרדן מתרחשת עלילת הסיפור גברתי הנווה. גברתי הנווה, זה כולנו יודעים, זה מחזמר שמצליח ביותר שהתפרסם ב-1956, כתבו את המחזה הזה, את הסיפור של גברתי הנווה, אלן ג'יי לרנר והמלחין פרדריק קלאו, וזה התבסס על המחזה פיגמליון של המחזאי האירי ג'ורג' ברנרד שואו. המחזמר הוא עלה על בימות ברודווי, הופיע לראשונה ב-15 במרץ 1956, הוצג 2,717 פעמים. אני עכשיו רוצה להשמיע לכם את הגרסה בעברית של השיר מהמחזר המפורסם ששר ריטה. אני חייבת להזכיר לכם שיש את הסרט שבו שיחקה השחקנית האנגליה המדהימה, השחקנית המדהימה אודרי הפבורן, לא, לא, סליחה, לא אודרי הפבורן, וואי, ברח לי השם שלה, אבל הסרט פשוט מדהים, וריטה שיחקה את התפקיד של, של גברתי הנבה, ובוא נשמע את ריטה, והשיר שבו היא מתרגלת בעצם, את המבטא שהפרופסור מנסה ללמד אותה. אתם זוכרים את זה בטח, ברד ירד בדרום ספרד. בוא נשמע את ריטה המדהימה.
ברד ירד בדרום ספרד הערב.
שוב?
ברד ירד בדרום ספרד הערב.
היא מדברת, היא מדברת.
ברד ירד בדרום ספרד הערב.
ממש כמו גברת, ממש כמו גברת.
עכשיו שנית, מה שם ירד? משם ירד
המרד, המרד.
ואיפה הוא ירד?
ספרד, ספרד.
ירד, 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 ספרד הערב. יופי. ירד, 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 ספרד הערב.
חגיגת התיאטרון בלונדון היא פשוט מדהימה. לראות מחזמר בלונדון זה חוויה. ומה קורה עם הסצנה הקולינרית? הבטחנו שנדבר גם על אוכל. לאן הולכים כשמחפשים אוכל מעניין בלונדון? לשוק בורו. שוק בורו, שהוא קצת יותר, בוא נאמר בדרום לונדון, על גדות התמזה, הוא נחשב חגיגה קולינרית לכל החושים. שוק בורו הוא שוק אוכל ותיק ופופולרי מאוד בלונדון. הוא מציע חוויה קולינרית אותנטית ומגוונת. השוק הזה גם, כמו שאתם מבינים, רשתו במאה ה-13 התפתח עם השנים למרכז קולינרי שוקק חיים. הוא מושך עליו מבקרים וחובבי אוכל מכל העולם. כאן תוכלו למצוא דוכנים שמציעים תוצרת חקלאית טרייה. הם פשוט כל יום מביאים אותה מהכפר. גבינות בוטיק. בשרים משובחים, מאפים, ממתקים, תבלינים, יינות, ועוד מגוון רחב של מעדנים. האווירה בשוק תוססת, שמחה, עם רוחות, ריחות משקרים וטעמים מגרים בכל פינה. זהו מקום מצוין לטעום מטעמים מקומיים, וכמובן גם בינלאומיים, יש שם גם אוכל ארגנטינאי, מגיעים לשם בעצם מכל הטעמים והריחות. אפשר לפגוש שם יצרנים, יבואנים וליהנות מחוויה קולינרית בלתי נשכחת. תמצאו פה גבינות אנגליות מסורתיות, דוכני שוקולד, מאפים חמים, פירות ים, יינות ואלפי ריחות שגורמים לכל אחד לחייך. שוק בורו לדעתי הוא מקום חובה, שחובה להגיע אליו, אבל רעבים. רעבים? כי אי אפשר שלא לטעום, ודווקא שם, במקום הזה, הסוחרים נותנים לטעום. פשוט לא, חשוב מאוד, לפי דעתי, לבקש לטעום, ויתנו לכם בשמחה לטעום. בואו נראה את התמונה של שוק בורו, אתם רואים? זו התמונה שמאפיינת את הכניסה. ועכשיו אני רוצה לעבור לתיאטרון בלונדון. תיאטרון בלונדון שהוא מאוד ידוע בעולם. קודם כל, אזור הווסט אנד של לונדון הוא למעשה נחשב בירת התיאטרון של הזרם הממסדי הראשי בעולם, שמתחרה בהצעה שלו רק עם ברודווי בניו יורק. מבחר המחזות, מחזות הזמר, שוברי הקופות והתיאטראות המיוחדים שמציגים את כל סוגי התיאטרון, אפילו תיאטרון שוליים או תיאטרון פרינג', המבחר הוא פשוט עצום. חובבי תיאטרון יכולים לבלות בלונדון חודשים ולטעום רק את קצה הקרחון שיש לעולם התיאטרון של העיר הזאת להציע. כבירת התיאטרון העולמית, לונדון מציעה מבחר כמעט אינסופי של הצגות, מחזות זמר שמתאימים כמעט לכל אחד. מבט כללי על ההצגות המצליחות ביותר בלונדון, שחלק מהן, מחזות זמר, בעלי הפקה מושקעת במיוחד, שעולה הון תועפות ההפקה. ההצגות המצליחות האלה מרשימות גם את הסקפטים, שבדרך כלל לא ממש אוהבים תיאטרון, שתיאטרון לא ממש מדבר אליהם. קשה להישאר אדישים להפקות, כמו מלך האריות או קץ שהיה, ויש סיבה למה כל הצגה כזו רצה שנים, לפחות פעמיים ביום, מדי יום, והאולמות עדיין מפוצצים. אתם מאמינים שמלך האריות מציג כבר מ-1994, והוא רץ פעמיים ביום, ועדיין עד היום, כבר 26 שנה, מציג פעמיים ביום, ועדיין מפוצץ עד אפס מקום. צריך להזמין כרטיסים מראש, אחרת לא תשיגו כרטיסים. 26 שנה רצוף, זה אין, זה פשוט, המחזה הזה מושקע ומרשים בטירוף, וגם הוא מהנה, גם מי שלא מבין אנגלית יכול ליהנות מתיאטרון בלונדון. יש עוד הצגה נחמדה, וויקד, אני לא יודעת אם שמעתם עליה, וויקד זה מרשעת באנגלית, אחד מהמחזות הבינלאומיים שמצליחים ביותר, האהובים והפופולריים ביותר בלונדון. המחזמר וויקד מוצע כבר משנת 2006, זוכה להצלחה מרשימה לאין ספור פרסים ותשבוכות, וגם מציג עד היום, 20 שנה, מ-2006. זה בהחלט הישג. מאמא מיה, הצגה שמבוססת כמובן על הלהיטים של להקת אבא. דרך אגב, אני לא ידעתי, אבל אמרו לי שאנשי הלהקה של אבא היו מעורבים גם בהפקה של המחזה הזה. נעשה לו גם עיבוד קולנועי משנת 2008, אתם בטח ראיתם את מריל סטריפ, והבנות, בעיקר למי שאוהב את שירי הלהקה, זה פשוט תענוג גדול. ואביטה, אני בטוחה שכולכם מכירים את הסיפור של אביטה, מחזמר של אנדרו לויד ובר, שכתב את הלחן, וטים רייס את המילים, שמתאר את תולדות חייה, הצלחתה, ומותה של הפוליטיקאית הארגנטינאית אבא פרון, רעייתו השנייה של נשיא ארגנטינה חואן פרון. סיפור המחזה עוקב אחרי ראשית חייה של אביטה, עלייתה לשלטון, עבודות הצדקה שלה, וכמובן מותה בגיל 33, מאוד מאוד צעירה. יש שיר מדהים של שירי מימון, שישר את אביטה, אבל אנחנו נשמע אותו בסוף התוכנית. אני רוצה להשאיר לכם את הדובדבן של הקצפת כשיר עם האימון, פשוט, פשוט מדהימה. אז אנחנו נשמע את זה בסוף. עכשיו אני רוצה לעבור לשכונה שהיא פשוט מרתקת. שכונה שנקראת שורדיץ'. מי שהיה בלונדון בטח מכיר אותה. שורדיץ', היא נחשבת השכונה הצעירה והבועטת ביותר בלונדון. היא נמצאת במזרח העיר. אחת השכונות שעברו מהפך. פעם זו הייתה שכונה מזרח לונדונית מוזנחת, שירדה מגדולתה, וכיום זו שכונה טרנדית, צבעונית, עם אנרגיה יצירתית, שמושכת אליה המון צעירים, אומנים, חובבי אומנות, וכמובן היפסטרים. זהו המקום שבו לונדון שוברת מוסכמות. צעירה, נועזת ומלאת השראה. שכונה שבעבר הייתה תעשייתית, אפילו נחשבה כשכונת פשע. והיום הפכה למרכז יצירה, עיצוב וגרפיטי. מרכז לאומנות רחוב. הרחובות כאן הם מוזיאון פתוח לאומנות רחוב, ציורי קיר עצומים. בואו נראה דוגמה אחת לציור קיר. ציורי קיר עצומים, וכמובן, יש שם גם מועדונים אלטרנטיביים מכל מיני סוגים. הרחובות כאן הם סוג של מוזיאון פתוח לאומנות רחוב. ציורי קיר עצומים, כמו שאמרנו, פינות חמת עם בתי קפה קטנים, חנויות וינטג' ותחושה של חופש אומנותי באוויר. מין מוזיאון גדול ופתוח. שורדיץ' היום זה מקום, המקום בלונדון לציורי קיר. דרך אגב, יש שם כמה ציורי קיר של, שקשורים גם אלינו אחרי השביעי באוקטובר. ציירו שם את הציורים של... של שני הילדים הג'ינג'ים שכולנו מכירים. ברגע שאנחנו רואים את הציור, זה ברור לנו בדיוק למי הכוונה. כמובן, שני התינוקות, רק שאני נזכרת בזה, אני רוצה לפקוט. וכמו שאמרתי, יש גם אוכל רחוב מעניין בשכונת שורדיץ'. יש גם גלריות עצמאיות, אפשר להיכנס לגלריות, פריטי וינטג' כמו שאמרנו, חנויות קונספט עצמאיות והרבה הפתעות שמחכות בכל פינה. אחד הדברים המרכזיים, כמו שאמרנו, זה ציורי הגרפיטי שמקשטים את הקירות. מדובר באומנות רחוב מדהימה עם ציורי ענק מושקעים ומעניינים. יש לנו ציור אחד של בניין, עוד אחד, כן, זה. אני מאוד אוהבת אותו כי הוא מאוד מיוחד, צריך פשוט לגשת מקרוב ולראות אותו. זהו, אנחנו סיימנו עם שורדיץ' ואני מאוד מקווה שתהנו מהביקור בשכונה המיוחדת הזאת. עכשיו אני רוצה לדבר אתכם על אולבך הזה שאני מאוד מאוד אוהבת, Phantom of the Opera. אני בטוחה שאתם מכירים את הסיפור של Phantom of the Opera. זה רומן גותי בלשי שנכתב על ידי הסופר הצרפתי, סופר צרפתי בשנת 1909, אבל הוא יותר מדבר על רוח רפאים שנמצאת בתיאטרון הזה. גם בישראל הוצג המחזה הזה, והשיר שנושא את השיר של הנושא, שיר הנושא של המחזה, הוא שר על ידי דודו פישר וריטה. והשיר הזה הוא פשוט, אני מאוד אוהבת אותו, ואני אשמח שאת נשמע אותו עכשיו. בעצם השיר של Phantom of the Opera.
Bye. Lord, it's a fancy, correct.
וואו, ריטה הזו פשוט מדהימה. אוקיי, ובואו נעבור עכשיו לשכונות שעל גדת, על גדות התמזה. הסיטי של לונדון, היא נקראת בין מסורת לפיננסי, מה שנקרא. היא יושבת מערבה, הלב הכלכלי, מערבה, מערב, בלונדון המערבית, היא נחשבת הלב הכלכלי של הממלכה. זה אזור של גורדי שחקים מודרניים שניצבים זה לצד זה, ליד מבנים עתיקים גם מהמאה ה-17. כאן אתם רואים בניין בצורת מלפפון חמוץ. הבניין הזה, האנגלים לא יכולים לסבול אותו, הם צוחקים עליו, הם אומרים שהוא נראה כמו מלפפון חמוץ. יש לנו גם את המבנה שמזכיר ווקי-טוקי, הם קוראים לו מבנה הווקי-טוקי. הסיטי יושב על הגדה הצפונית של נהר התמזה. נהר התמזה זה הנהר הארוך ביותר באנגליה, וכמובן, מי שמגיע ללונדון לא יכול לפספס את השייט על נהר התמזה. השייט פשוט מדהים. התמזה זה הנהר הארוך ביותר באנגליה, כבר אמרנו, הוא זורם על פני 336 קילומטר. זה נחשב לנהר ארוך. הנהר הזה הוא משמש כעורק תחבורה ראשי, ולאורכו בנויים 45 סחרים וגשרים. לעל נהר התמזה כמובן נבנתה מצודת לונדון, מצודה שנבנתה לפני כמעט 1,000 שנה. היא מצודה היסטורית שממוקמת ממש בכניסה מנהר התמזה לכיוון לונדון. היא שימשה כארמון מלכותי, כבית כלא, כמצודה צבאית. היא ידועה כמקום שהנרי השמיני הוציא להורג את נשותיו. המצודה היא הוקמה ב-1066, תוך כדי הכיבוש הנורמני של אנגליה. יש בו מגדל לבן, ממנו נגזר שמה של המצודה. היא נבנה על ידי וויליאם הכובש בערך ב-1078. הטירה שימשה כבית סוהר, החל מהמאה ה-12 בקירוב. לאורך השנים היא הייתה גם אחד, היא הייתה אחד ממקומות המגורים של מלכי בריטניה. המצודה מילאה תפקיד בולט בהיסטוריה של אנגליה. היא הייתה נתונה תחת מצור מספר פעמים, והשלטון בה היה חשוב מאוד עבור מי שרצה לשלוט במדינה. המצודה שימשה לאורך שנים כמחסן נשק, כבית אוצר, כגן חיות גם, כמקום משכנה של המטבעה המלכותית, כמשרד למסמכים ציבוריים, וכמקום משכנם של תכשיטי הכתר של הממלכה המיוחדת. גולת הכותרת, היום הם, במקום הזה הם תכשיטי המלכה. מי שניסה להיכנס יודע כמה קשה להיכנס, לראות, אבל אפשר לקנות כרטיס, להיכנס לראות את תכשיטי המלכה. יש שם מספר חדרים רב שבהם שמורים היטב. אתם יודעים שעכשיו היה שוד בלובר שגנבו שם דברים שעד היום לא מבינים איך עשו את זה. אתם לא יודעים איזה שמירה יש במבצר הזה, בארמון הזה. בארמון שבחדרים שמוצגים תכשיטי המלכה והכתר המלכותי. תכשיטים כוללים כתרים, שרביטים, טבעות, חרבות וחפצים. יש שם גלובוס הריבון, ככה הוא נקרא, ואפילו כיסא ההכתרה של אדוארד הקדוש, והאבן שמתחתיו, יש שם אבן סקון. בין הכתרים יש כתר מאוד מאוד מיוחד, הכתר האימפריאלי של הודו. זה כמובן כתר שנוצר עבור המלך ג'ורג' החמישי בהודו, כקיסר הודו, אבל יש כתר אחד שנמצא שם, שהמלכה ויקטוריה ענדה אותו הרבה, שמה אותו על ראשה בהכתרה שלה, ועכשיו היה ויכוח רציני עם המלכה, אשתו של הנסיך צ'רלס, תשא אותו על ראשה. זה הכתר שנשא את האבן, האבן ההודית הגדולה, היא נחשבת אבן טובה, היא הקרה ביותר בעולם, שהיא נלקחה מהודו על ידי הבריטים, ויש עדיין ויכוח עליה, האם יחזירו אותה להודו או לא, כמובן שהבריטים לא מתכוונים להחזיר שום דבר שהם לקחו, אבל יש שם כתרים מדהימים, זה גם כולל, האוסף התכשיטי הכתר כוללים גם שרביטים מאוד מיוחדים מהמאה ה-16, מהמאה ה-18 כמובן, תכשיטים משובצים ביהלומים ובאבנים טובות, יש שם חרבות שיוצרו במיוחד עבור המלכים, די הרבה חרבות, אני לא אפרט לכם את כולם, אבל יש שם גם את טבעת ההכתרה, טבעת שהוכנה במיוחד לטקס הכתרה של וויליאם הרביעי בשנת 1831, ופח שמן מאוד ידוע, וכף מיוחד של כף מיוחדת של אוליבר קרומבול. בוא נאמר שכל התכשיטים היום נחשבים, זאת אומרת, אין מחיר שוק נקוב לכל מה שיש שם, מכמה סיבות. קודם כל, הם נחשבים יקרים מפז בשל ערכם ההיסטורי והתרבותי העצום. הם כמובן נמצאים בבעלות המדינה ולא בבעלות הפרטית של המלך או המלכה. הם לא מנומקרים, אבל הם גם לא מבוטחים, כי אפשר לבטח אותם. יש הערכות שונות שנעשו על ידי מומחים לאורך השנים, שמציבות את השווי של האוסף הכולל הזה, שמכיל את הכתרים והשרביטים וכל הפריטים הנוספים, במיליארדי פאונד. הערכות לא רשמיות מצביעות על שווי של כמה מיליארדי לירות סטרלינג. משהו בין 3-5 מיליארד לירות סטרלינג, אפילו יותר, יש כאלה שטוענים שיותר. בוא נאמר שהם שווים הרבה. שווים הרבה מאוד, אי אפשר לבטח אותם אפילו. לא רחוק משם, אני רוצה לסיים במשהו אחד, שקתדרלת סנט פול, ששם התחתנה הנסיכה דיאנה, מה שנקרא, שלא כל כך צלחה בחיי הנישואים שלה עם הנסיך צ'ארלס. בואו תראו את התמונה שאפילו הארמון פרסם, נסיכה דיאנה יורדת במדרגות של הכנסייה הזאת המרשימה, קתדרלת סנט פול, עם האינומה הארוכה שלה. פשוט מדהים, פשוט מדהים. אני רוצה גם לעבור לביג בן ולארמון וסטמינסטר, לא נשאר לנו עוד הרבה זמן, יש לי עוד הרבה על מה לספר, אבל כמו שאתם יודעים, יש בבריטניה את הביג בן וארמון וסטמינסטר, אבל אנחנו לא נוכל עכשיו להציג אותו, כי אנחנו צריכים להתקדם. השעון הביג בן הוא מפורסם בכל העולם, הוא נוצק ב-1858, הוא מדויק ביותר. השם ביג בן זה כמובן בגלל שהוא גדול כל כך. יש לידו את משכן הפרלמנט שגם נבנה לפני קרוב ל-1,000 שנה. יש גם, אי אפשר לפספס את כיכר טרפלגר, הלב הלאומי ומקום המפגש, מלידו יש כמובן את המוזיאון הלאומי לאומנות. תשמעו, אי אפשר לפספס את הנשיונל גלרי של לונדון. המוזיאון הלאומי שיש בו יצירות של מונה וואן גוך ורמברנט, כניסה חינם, תלכו, זה חשוב מאוד. ואני רוצה לסיים ברחוב הקניות. איך אפשר לסיים בלונדון בלי רחוב הקניות? כולכם שמעתם על אוקספורד סטריט, רחוב מפורסם, אחד מרחובות הקניות העמוסים ביותר בעולם. 300 חנויות, מותגים מכל הסוגים, שלל פיתויים, הרחוב כולו מתמלא תמיד בתאורה חגיגית, בחג המולד בכלל, הוא פשוט קסום, פשוט קסום. טוב, כיוון שאנחנו, אני רוצה להגיע לפינת הפינה של הטיול השבועי שלנו, רציתי לעבור גם על הלונדון איי, אבל אני רואה שאנחנו כבר לא נספיק, ומי שיהיה שם יוכל לראות את הלונדון איי. הנה, אני אראה לכם בתמונה קצרה. הוא נבנה בשנת 2000 כמשקל נגד למגדל אייפל שיש בפריז. אבל אני אסיים בזה ואני רוצה לעבור לפינה היומית, הפינה השבועית. אבל לפני כן, אני חייבת להגיד לכם, הטיול בלונדון הוא נחשב, כאילו, עיר של סיפורים, עיר של ניגודים, בין ארמון לשווקים, בין מסורת למוזיקה עכשווית, בין גשם לטיול בפארק. כל פינה פה מזכירה למה היא אחת הערים האהובות בעולם. אני מודה לכם שצרפתם עליי למסע הזה. אני בפרק הבא אולי ניפגש בפריז או ברומא, אני עוד לא בטוחה, אבל אני רוצה להגיד לכם איך האנגלים מרימים כוס תה, או כוס וודקה, משהו כזה. הם אומרים צ'ירס, אז צ'ירס לכם שהייתם איתי בלונדון, ועכשיו אני רוצה לעבור לפינת הטיול השבועית שלנו, בהשראתה של שורדיץ'. היינו עכשיו בשורדיץ', שזה שכונת ציורי הקיר והאומנות הרחוב, ויש לנו בישראל, בדרום תל אביב, את אותו הדבר. אני עורכת שם סיורים בני 3 שעות על אומנות הרחוב לכל המשפחה ולכל הגילאים, אבל הפעם אני עושה את זה בדגש על גרפיטי, שמדבר על מה שנקרא לצערנו אומנות הרחוב שהתפתחה בעקבות מלחמת חרבות ברזל. במרכז בעלי מלאכה, ברחוב הרצל, בשכונת פלורנטין, בכלל כל האזור הזה מיוחד באומנות רחוב שמאופיינת על מה שעבר עלינו בשנתיים האחרונות. אני עושה בסיור הזה, אני פשוט, בסיור הזה אנחנו מסתכלים על כמה עבודות מיוחדות מאוד למלחמה הזו, ואני רוצה להראות לכם עכשיו גרפיטי מדהים שעל בחורה ששמתי את התמונה שלה צמוד לגרפיטי, קראו לבחורה הזו שיראל חיים פור. היא, הבחורה הזאת נרצחה, הייתה חיילת, נרצחה בשביל העשירי, ואת הציור הזה יצר אומן איראני בשם הומן אומני. הבחור הזה הוא אומן איראני גולה, שחי בלוס אנג'לס, הוא בא לישראל אחרי השביעי לעשירי, וצייר את הציור הזה שמחבר את העם הפרסי האיראני יחד עם עם ישראל. רגע, תשים את זה עוד פעם שנייה, אני רוצה להראות לכם, תראו, יש שם את אסתר המלכה, החיבור בין היהדות שהייתה בגלות פרס, יש לנו שם את החיילת בדמויות, בשלוש דמויות שונות, פשוט מדהים, מי שירצה לשמוע יותר לעומק, יכול לכתוב לי בפייסבוק שלי, ואפשר להוריד את זה, אבנר? יכול לכתוב לי בפייסבוק שלי, ואני אעשה לכם סיור מיוחד, בהמשך לחרבות ברזל. אני כרגע רוצה לסיים את התוכנית, להגיד לכם תודה רבה, תודה רבה לאבנר, שכמו שאתם מבינים, בלעדיו לא היינו יכולים לשדר. כל מי שרוצה לראות תוכניות נוספות, מוזמן להיכנס לרדיו סול, לאתר האינטרנט של רדיו סול, וגם לדף הפייסבוק של רדיו סול. תודה רבה לכם, ונתראה בתוכנית הבאה עם עוד מקום מעניין. רגע, אני רוצה לסיים בשיר המדהים שהבטחתי לכם קודם, מהמחזמר אביטה, את שירי מימון שרה את השיר של אביטה. בבקשה.
אם כל העולם הם את שומעת אותי? מהממת. דברי רגע נשקוק.
את מהממת.
את מהממת. זאת אומרת, תראה איזה דבר יפה, איזה דבר יפה, ואמרתי, אילת לא שומעת אותי. טוב, אני שמה את זה מול... מסתובב! אני מתרגשת.
נו, בוודאי. נו, בוודאי.
לא, כאילו, אתה מבין שזאת אחותי, היפה שלי. כן. שום אוקיינוס לא יפריד בינינו. איך לא שמתי את השיר הזה? אני גם אצלם אותנו. טוב, אבנר, אתה תעשה לנו תמונות תוך כדי צילומי מסך.
כן, אני אצלם במסך. טוב, זה מוכן. יש לנו עוד 2.5 דקות.
רגע, אני רוצה... אתה... זה באמת?
אני שומעת אותך, נכון?
כן, אני שומעת אותי. להוריד אותה?
כן, עד השידור.
אני לא יכולה שהיא לא תהיה איתי. זה לא הגיוני.
לא, בתחילה
אני אשים
רק אותך, לא?
כן, בתחילה אפשר לשים רק אותי. שדי, תכף הוא מחזיר אותך, מאמי.
שצריך לשאת באמצע.
אבל אחר כך... טוב, בסדר, יש את השיר. בשיר שאתה תוסיף אותה, תגיד לי מתי אתה מעלה שאני אעלה לנו את ה... כאילו שאני אעלה אותנו לרדיו סול.